אנחנו למדנו פה שכל הסדר של העבודה של יהודי עובד באופן של רצו ושוב. זה כל הסדר העבודה שבא לידי ביטוי גם במועדים של חודש תשרי. יש לנו את ראש השנה ביום כיפור, בינם למין עצמם, זה רצו ושוב. אפשר כך אמרנו ראש השנה לעומת סוכות, אז ראש השנה וכיפור זה רצו, סוכות זה עניין של שוב. עכשיו אנחנו נראה שבסוכות עצמו יש לנו סוכות לעומת שמיני עצרת. מה שלמדנו בקטע הקודם, שאנחנו רואים שבשמיני עצרת מבקשים על הגשם. אני רוצה להסביר מה עניין הבקשה על המים, על הגשם. שבר את זה לפסוק שאומרים בפסוקי נזמרה, משליך כחור כפיתים. זה הסביר שלפני כן כתוב שם הנותן שלק הצמר, שצמר זה ידגים על מידות הרחמים, שזה הולך על יום כיפור. אחר כך יש משליך כחור כפיתים. מה זה קרח? קרח זה המים נמצאים בצורה כזו שאפשר לתפוס אותם. בקרירות, שזה מראה על עבודה של שוב, כי רצו זה חום, וקרח, קרירות זה שוב, שזה, השוב הזה מראה שכל יהודי יכול להיות כלי לתפוס, ולכן כתוב משליך כחור כפיתים. דהיינו שהקדוש ברוך הוא מחלק את זה, כמו בגשמיות, פיתים זה הרבה הרבה חלקים קטנים, ככה גם כן הצמצום של ההשפעה האלוקית לעולם, באופן שיהיה מפינת מקום לנבראים, זה נקרא כפיתים. או זה פחות או יותר מה שלמדנו, אז עכשיו נמשיך על. אך הנה כתיב, לפני קרתו מי יעמוד? אם יש קרתו, אם יש קרירות, אם יש קרח, אז מי יעמוד? מה פרוש מי יעמוד? כל זמן שאתה נמצא בחמימות, ואתה נמצא בקרבה, אתה מרגיש אלוקות. ברגע שאתה נהיה חוזר לשוב, עכשיו תמשיך את הקדוש ברוך הוא במקום שבו אתה נמצא ולא תרגיש שום גילויים, תמשיך אותו בחיים שלך. יכול להיות לפעמים שאתה טיפול כשאתה לא מרגיש קירוב, אתה לא מרגיש חום, אתה נמצא בשוב, אז בשוב אתה יכול גם לאבד את הכיוון שלך. כמו שנראה אחר כך, הפתרון הוא שאחרי השוב צריך להיות עוד פעם רצון, כי אם אתה תלך רק בשוב אז אתה יכול להתקרר לגמרי. חיני כתיב, לפני קראתו מי יעמוד? כי המשכה גילוי זה למטה, מבחינת קרתו, כי כשהגילוי הזה נמשך ונהיה קרתו, מבחינת קרירות, להיות נמשך ממנה בחינת שוב, איפך בחינת רצו, שהוא בחינת רשפי אש, שלב את העולם אליה. אם זה היה רשפי אש, אז אתה נמצא בחמימות, אבל כשאתה מגיע למצב של שוב, אז זה רחוק, זה קרירות, ולא כל אדם זוכר לעמוד מבחינת שוב לאחד, לא כל אחד מצליח כשאתה חוזר לשוב לחיים שלך, ליום יום שלך, לעסק, לכסף, אתה לפעמים שוכח את המטרה שלך, אתה מונח מדי בגשמיות העולם. מה שאדם מונח לגמרי בגשמיות העולם, אז יש מצב שהוא שוכח, הוא יכול לגמרי לשכוח את העניין, אז מה קורה במקרה כזה? זה אומר, ולא כל אדם זוכר לעמוד מבחינת שוב לאחד, שגם מבחינת שוב יהיה דבוק באשר, הגם שנמשך מלמעלה בחינת חיבוק, ואם לא תחבקני, למרות שסוכות שזה שוב, זה חיבוק מהקדוש ברוך הוא, אז מה הבעיה? אתה מחובק. אז אם אתה תיקח את משל החיבוק, כשאדם מחבק מישהו, אז איפה היד של המחבק נמצאת? באחוריים, בגב של המחובק. זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה להמשיך את זה גם באחוריים, גם בגב, אבל כשאתה בגב אין את התחושה כמו בקדימה. הרי הוא כמשל המחבק חברו מאחוריו. דהיינו שאהבה נמשך גם כן לבחינת אחוריים, ואז לפעמים יכול להיות שיהיה מזה נפילה. איפה רואים שיכול להיות נפילה כשזה באופן של ריחוק? רואים על דרך, כמו שנאמר, לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל. רואים שאברהם אבינו יצא מזה ישמעאל. ישמעאל זה ירידה לקליפות, וגם יצחק יצא ממנו עשיו. זאת אומרת שברגע שיש ריחוק טיפה מהאות, מהעוצמה, מהאור, ברגע שאני מגיע לשוב יכול להיות נפילה. וגם רואים עוד נקודה, שסוכות שזה עניין של שוב יכול להיות יניקה לחיצונים. בסוכות היום מקריבים 70 פרים על 70 אומות, הקריבו 70 פרים במזבח כנגד 70 אומות. זאת אומרת שחג סוכות נותן נתינת מקום ל-70 האומות, הם קיימים, מקשיבים, מקריבים פרים נגדיו. זאת אומרת שהעניין הזה של שוב יכול להיות בזה נתינת מקום לקליפה גם כן. להמשיך להם השפעה, כמו שכתוב במדרש שיר השירים בפסוק הנח יפה רעייתי. והנה בבחינת שוב, כשמתרחק מן ארצו, יכול להיות בחינת נפילה לגמרי, לבחינת אחוריים. יכול בחינת להיות נפילה, ואז אם יש נפילה, אז הוא מתרחק מגמרי מהעניין. אז מה עושים במצב כזה? ולזאת, מיד אחרי הסוגריים הוא אומר, ולזאת צריך לחזור ולעורר את האהבה כריש ויש, מבחינת רצו, להגדיל מדורת יש אהבה. לכן אחרי השוב אתה צריך לחפש פתרונות, אתה צריך חזרה להתחמם. כי אם אתה תתקרא לגמרי, אתה לגמרי תאבד את כל הקשר. אז אחרי השוב חייב להיות עוד הפעם רצו, עוד הפעם להכניס חמימות. וזהו, זה מה שכתוב בהמשך המזמור בפסוקי דזמרה. משליך כחוק כפיתים, אז כתוב לפני קראתו מי יעמוד. והסביר מה הכוונה לפני קראתו מי יעמוד. אם זה קראתו, אז מי יעמוד? מי יכול להחזיק מעמד? לפעמים יכול להיות נפילה. אז מה כתוב אחר כך? ישלח דברו וימסם. מה זה ימסם? אתה ממיס את הקרח. מה גורם לך להמיס את הקרח? חום. יש חמימות. להחזיר רצו. ישלח דברו כפי שיסביר מה זה. דרך מה שכתוב בזוהר חלק א' בראשית, תוקפא דצפון, כשיש חוזק בצפון, צפון זה קר, אגליד מאיה, אז המים מגיעים גלידים, נהיה קרח, אבל תוקפא דדרום, כשנהיה חוזק בדרום, בחום, שער המאיה, אז המים מאפשרים. דהיינו, על ידי תגבור את חום השמש, נמס הקרח ונעשה מים. וכך על ידי תגבור את רשפי יש האהבה, כשיש מחדש את היכולת להגביר את האהבה לקדוש ברוך הוא, מבחינת רצו, אז נעשה המשכת חסד עליון, ונתהפך מבחינת קרח לבחינת מים. אז זה מה שאתה צריך לדאוג, אחרי שיש קרח, אז אל תשאר בקרח, כי לפני קראתו מי יעמוד, צריך שיהיה ישלח דברו וימסם. זה עניין גבורות גשמים. מבקשים גשם הרי בשמיני עצרת. מה זה גבורות גשמים? שיורדים בגבורה על ידי בחינת גבורה, בחינת רשפי אש. הגשם קוראים לזה גבורות, כי זה גבורה, זה אש, כי זה לא יורד קרח, יורד מים. ומה זה המים האלה? זה מים מופשרים. איך זה נהיה מופשר? מופשר? יש חום, נהיה רצו. זה מה שצריך להיות. זה הכוח של... מבחינת מים הללו נמשכים ונוזלים למטה על ידי כי ישב רוחו. אמרנו ישב רוחו וימסם. אז קודם הוא מסביר מה זה ימסם. מה זה ישב רוחו? מאיפה בא רוח? מבחינת רוח הקודש, רוח הנמשך מקודש העליון, מבחינת חוכמה הילה, נמשך לך רוח מהתורה. אם אתה רוצה שיהיה לך רצו, אתה תלמד תורה. נמשך לך רוח של תורה. וזה יגרום לרצו, זה יגרום להפשיר את הקרח, שיהיה חמימות, ויהיה לך שוב את הרגשת הקשר לקדוש ברוך הוא. זה גם הסיבה למה בשמחת תורה מבקשים על הגשם, וזה שמחת תורה. לימוד התורה הוא גורם שיהיה גשם, שיהיה מים, מים מופשרים ולא קרח. וזה יזלו מים, שוב בחינת תורה, התורה נקראת מים. והמים נוזלים, מה הכוונה נוזלים? להיות מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. נוזלים הכוונה היא שזה לא נשאר למעלה, זה יורד למטה, שעם ישראל יכולים לקיים וללמוד, זה יורד ומפשיר לכלים שלנו, שהם הם כל המשניות וההלכות שבתורה שבעל פה, שנמשכו מבחינת חוכמה הילאה, מבחינת תורה שבכתב. כל התורה שבעל פה זה הפשרה של המים. תורה שבכתב זה תורה כפי שהיא מלמעלה, לפעמים זה כפוע, אתה לא מבין מה כתוב שם. תורה שבעל פה מוריד את זה למטה, מוריד את זה באופן שהיהודי יוכל להבין את זה ולהכיל את זה. דאורייתא מחוכמה נפקא, וזהו עניין שמיני עצרת. שמיני עצרת, מה פועל להמשיך את האור כאן למטה? פי זה נראה את הסיום, הוא אומר, וזהו, ביום השמיני שילח את העם, ויברכו את המלך. זה הרי התחיל המאמר, שלמה המלך ביום השמיני, יום השמיני של חגיגה בבית המקדש, זה גם היה יום השמיני עצרת, זה היה באותו יום, אז כתוב שהוא שילח את העם ויברכו את המלך. מה מרומז במשפט הזה? אז הוא מסביר דבר נפלא. הוא אומר כך, יש כלל שאומר כי אין מלך בלא עם. כדי שיהיה מלך צריך שיהיה עם. מה זה נקרא עם? עם זה כאלה שמרגישים זרים ונפרדים מהמלך. אם אנחנו נלביש את זה באותיות של רצו ושוב, אז מה צריך להיות התנועה של להיות מלך? אם יש עם, אז העם נמצא ברצו או שהעם נמצא בשוב? אם העם נמצא ברצו, אז הם חלק ממנו, הם לא עם, הם לא ממות. הם באש, אז הם דבוקים איתו. לא יכולים לקרוא לו מלך, כי מלך צריך להיות עם. אז כדי שיהיה עם, מה מצב העם? שוב. אז המלך רוצה שיהיה שוב, שתוכל להמשיך אותו למטה. כי אין מלך בלא עם. ולא שייך לפניו יתברך להיות נקרא שמו מלך. האמת שהקדוש ברוך הוא איך יכול להיות שהוא מלך? כי כלפי הקדוש ברוך הוא אין אף אחד שהוא נפרד. אין אף אחד שהוא זר. כולם בטלים אליו. אז על מי הוא מלך? כי על מי הוא מלך? שרי הוא מהווה את הכל. והיה הווה ויהיה בשווה. שמיים ממעל, על הארץ מתחת אין עוד. אז איך נהיה מלך? אלא אנחנו בהרגשה שלנו מרגישים רחוקים. אנחנו בתחושה שלנו מרגישים שוב. אז אנחנו בתחושה שלנו אומרים, אתה תהיה עכשיו המלך שלנו. אנחנו נרגיש את הקבלת עול בשוב שלנו. זה לא יכול לבוא מצידו, זה חייב לבוא רק מצידנו. אלא על ידי עבודתנו, אנו ממשיכים מלכותו עלינו. כמאמר, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זה העבודה של העם, שהעם יכול להמליך את המלך דווקא, ודווקא באופן הזה וניח. והעבודה הזו של שילוח המלך, זה נאמר, ההמשך של זה נמצא בעמודה השנייה, כמעט לקראת סוף העמוד, ארבע שורות מלמטה, ואזי ויברכו את המלך. אם המלך, אם אנחנו מרגישים בעבודה שלנו שאנחנו שוב, אז ויברכו את המלך. מה זה ויברכו את המלך? אנחנו יכולים להמשיך אותו להיות מלך. המילה ויברכו, מה זה מלשון? להבריך, להמשיך. אז אנחנו ממשיכים את המלוכה שלו. להמשיך, מלת מלכותו יתברך. והיינו על ידי עסק התורה. אם אתה לא תלמד תורה, אז יש סיכון. אתה תהיה בשוב, אתה תהיה רחוק, אז לאו דווקא שתזכור שיש מלך. אבל התורה שאתה לומד, זה שומר על האיזון הרוחני שלך, אתה יודע שאתה צריך לקבל על עצמך את המלך. בהידבקות רוחה ברוח. כשאתה לומד תורה על ידי שאתה מדביק את הרוח שלך עם הרוח האלוקי, אם הוא תורה בצורה פנימית, מבחינת ישקן עם נשיקות פיו. ואזי ואשים דבריי בפיך, ואז אתה אומר את הדברי תורה, זה לא דברים שלך, זה דברי המלך. ואז אתה מרגיש את המלכות של הבורא. מתנית מלכתה, כמו שנאמר, שהמשניות, כתוב על פי הרמז, מה הכוונה במשפט הזה, שהמשניות שאתה לומד לתורה שבעל פה, פה אתה מקבל את המלך בכל מילה ומילה. ואמרו, אז אל תקרא בנייך, אלא בונייך. יהודי שלומד תורה הוא בן, תלמיד חכם, הוא בונה שעוסקים בבניינו של עולם. מה פירוש שעוסק בבניינו של עולם? הוא עושה את המלוכה של הקדוש ברוך הוא, כי הוא ממשיך אותו גם פה למטה. פירוש בניינו של עולם הוא בחינת מלכותו יתברך. כי מלכותך, מלכות כל עולמים כתיב, בתורה שבעל פה קרין עליו. תורה שבעל פה זה נקרא מלכות, כמו שנאמר בפתח אליהו. כשאתה לומד תורה שבעל פה, אתה לומד את זה בהבנה שלך, בשכל שלך, אתה כביכול מציאות נפרדת, אבל אתה ממשיך את האלוקות, זה העבודה של השוק. שנבנית מתורה שבכתב. איפה רואים את היחס בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב? שמאות אחת בתורה שבכתב נמשך פרק אחד בתורה שבעל פה. לפעמים אות אחת בתורה שבכתב כדי להבין אותה, יהיה זה פרק שלם, מאות. לדוגמה, או למשל מאות וו. כתוב בתורה וכי ישאל איש בארבעת השומרים. אז כתוב בשואל וכי עם וו. אז יש לזה דיון שלם איך נלמד את ההגדרות של השואל, לאן זה הולך, האם הוא דומה שלפניו, שלאחריו. אז וו מוסיף על עניין ראשון. מהרעיון הזה נעשה פרק השואל, כל פרק השואל בנוי על הוו הזה. שעל ידי תורה שבעל פה הוא התגלות מלכותו יתברך, מבחינת גילוי. תורה שבעל פה היא מגלת הקדוש ברוך הוא פה למטה בכל פרט ופרט. אם לא היה לך את הגילוי של תורה שבעל פה, לא היית יודע את כל זה. וזהו ויברכו את המלך. זה נקרא שביום השמיני שילח את העם. שילח את העם, זאת אומרת, הוא אמר להם, לכו, עבודת השוב. הייתם בבית המקדש עד עכשיו, עכשיו תצאו לעבודת השוב. ואז מה הם עושים? ויברכו את המלך, לא שיברכו את המלך במובן, שמו את הידיים על ראש המלך ויברכו את המלך. ויברכו מלשון הברכה והמשכה, המשיכו את המלך בעולם, שכולם ידעו שיש מלך. מבחינת ברכה והמשכה בגילוי רב. אותה אנו מבקשים, גלה כבוד מלכותך, והופע באדר גאון עוזך, והופע לשון זריחה והערה בהתגלות. כמו שכתוב, הופיע מהר פרן וזרח מסילם. וזהו, זה מה שכתוב בהמשך המילים בפסוק, וילכו לאוהליהם. אחרי שיברכו את המלך, כל אחד הלך לאוהל שלו. מה פירוש הלך לאוהל שלו? שהמשיכו מבחינת מלכותו יתברך לעשות לו אוהל ומשכן ודירה בתחתונים. מבחינת כלים הם הלכו לאוהלים שלהם, פירושו שהם הלכו לעשות את העבודה הזו, להמשיך את המלך בכל מקום ומקום. ועל ידי זה נעשים שמחים וטובי לב. פירוש שמחים מבחינת אהבה שלמעלה מן הטעם ודעת, זה היה שמחה גדולה שהם מבצעים את השליחות שהמלך עושה מהם. כמו שכתוב, אז תשמח, זה הפסוק 70 בתחילת המאמר, אז תשמח בתולה במחול. ממש שמחול זה מבטא את הרצון ושוב של שני התנועות בריקוד שמתרחקים ומתקרבים, אז יש אז תשמח. הוא אמר שהרצון ושוב בא בגלל אחור וקדם צרטני. אז הוא יצר את האדם באופן של קדם וזה גורם לו לרצון, ואחור זה השוב. זאת אומרת, אז תשמח. מה זה אז? מבחינת אז שהוא מבחינת קדם. אז מתגלה הקדם, אז זה מביא לרצו. וטובי לב, שתהיה בגילוי אהבה זו, שמבחינת פנימיות נקודת הלב, מבחינת אור ולא מבחינת חושך, וזה השוב. כי החושך זה הנקודת האהבה שנמצאת בפנימיות הנפש כל הזמן, בלי עבודה של האדם, זה נקרא חושך. אור זה נקרא שאתה מגלה אותו גם למטה, אז הפסוק הזה, אז, שמחים, אז תשמח בתולה במחול, מרמז לרצו ושוב, וזה גם נקרא פה, וילכו שמחים וטובי לב. כמו שכתוב, היער אלוקים את האור כי טוב. זה העבודה של האדם, נראה את הסיום של המאמר, על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו, היינו בחינת מלכותו יתברך, ולישראל עמו שם בנייך, בנייך כנל. והבסקיל על סדר עבודה זו, מי שמבין את כל סדר העבודה של חגי תשרי, יראה שיש בה ריחוק וקירוב וריחוק. כל הזמן הלוך וחזור כמו ריקוד, שצריך לעורר תמיד מבחינת רצו, ולא די להיות מבחינת שוב לבד, וגם מבחינת רצו אי אפשר להתקיים, ולכן צריך להיות כל הזמן ערף רצו ושוב. בעניין זה נמצא בסדר התפילה בכל הברכות. ברוך, המילה ברוך הוא לשון נסתר. כאילו מדבר עם מי שאינו לפניו ולרחוק. ואתה, גילוי לנוכח. אז נסתר זה שוב, ואתה זה רצו. אז כל התפילה אתה רואה את זה ככה. הוויה אלוקינו, הוא מדבר עליו, הוא גם לשון נסתר. מלך העולם, גילוי מלכותו יתברך, מלכות זה שוב. רצו ושוב. לכן על דרך זה בכל סדר התפילה, יש במקרא אחד נסתר ונוכח. אתה יכול לראות הרבה קטעי תפילה, שזה הולך בלשונות נסתר ונוכח ביחד. למה? שבחינת ריחוק וקירוב, שזה עניין של רצו ושוב. זהו שכתוב בזוהר הקדוש וכתבי אריזל, שכנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא מבחינת פנים ופנים, לעתים, ולעתים מבחינת אחור באחור, ולעתים יורדת כנסת ישראל לבריאה יצירה עשייה, ולפעמים היא עולה. וזה כל הסדר העבודה שצריך להיות שתי התנועות, ריחוק וקירוב, וזה הצלחת העבודה.